שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. והיום אנחנו נדבר על נושא קצת אחר. בכל פרק אני מנסה ככה לגשת לכתיבה מזוויות אחרות. ובפרק הזה אני רוצה לעשות משהו שעשיתי פעם אחת בעבר. אני לא זוכר בדיוק איזה פרק, זה היה פרק 30 ומשהו, שלקחתי את שיעורי הכתיבה החשובים ביותר, שלמדתי מסדרת הטלוויזיה משחקי הכס. אני רוצה לעשות משהו דומה. אני רוצה לעסוק בשיעורי הכתיבה החשובים ביותר, שלקחתי מהסדרה שובר שורות. ואני אדבר על ארבעה שיעורים, ארבעה נושאים שאני אבחן מקרוב, אלו נושאים שרובם לא נגעתי בהם מעולם בפודקאסט. לפחות שלושה מתוך הארבע. אז זה גם מרגש אותי לגעת בהם מקרוב ותמיד ככה לנסות לחדש, ואני, כפי שאני אומר בכל פרק בפודקאסט, אני רוצה להגיד תודה לכל אחד ואחת מכם שאתם לוקחים חלק במסע שלי. אני אוהב לשתף שהמשימה שלי בעולם היא לשנות את העולם דרך כתיבה, עד כמה שזה נאיבי, דרך הכתיבה שלי ודרך הפודקאסט והדרכים האחרות שאני מעביר את הידע שלי. אז אני כמובן אשמח לבקש מכל אחד ואחד מכם שככה תתקרבו יותר ותיקחו חלק יותר פעיל במסע, אם זה דרך הרשמה לניוזלטר שלי שיוצא באופן קבוע, אם זה לעקוב אחר ערוץ היוטיוב, אם זה להצטרף לקבוצות הוואטסאפ. אמור להיות לכם קישור כאן לצרף לכל אחד לכל אחת מהדרכים ששיתפתי כאן, ואם אתם מתקשים לעשות זאת, או לא מוצאים את זה, כי זה תלוי באיזו פלטפורמה אתם מאזינים, אז אתם, מוזמנים להיכנס לאתר שלי, www.nevorozi.co.il, ואני מניח שתמצאו את כל דרכי הפעולה שם, ושוב, תודה על כך שאתם חלק פעיל במסע שלי, ובואו רגע נעשה הקדמה למה זו הסדרה הזו, שובר שורות. אז שובר שורות זו סדרה שאני צפיתי בה לראשונה כשהייתי עוד חייל, ולא הבנתי מספיק מקרוב מי נגד מי ואת העומקים שיש בדמויות, וממש לפני כמה שנים עשיתי איזושהי צפייה חוזרת, בעיקר כדי להבין איך אני חווה את הסדרה היום, כסופר, כיוצר, כמנחה סדנאות, וכמובן שקיבלתי וחוויתי חוויה אחרת לחלוטין. וזו סדרה שמלווה בחור, גבר איפשהו בגילאי ה-40 המאוחרים, 50 מוקדמים, שמגלה שיש לו סרטן, יש לו סרטן ריאות, והוא מבין שהתפקיד שלו כרגע זה לדאוג למשפחה שלו ביום שאחרי, או מה שאומרים לו שיש לו כמה חודשים לחיות, והוא מחליט, הוא מורה לכימיה דרך אגב, הוא מורה די מחונן, והוא מחליט להתחיל לייצר סמים, הוא ממש יוצר מעבדת סמים, ומוכר קריסטל מת, וככה הוא מתחיל להתגלגל בעולם ולהרוויח לא מעט כסף, וזה סיפור שהופך מסיפור קטן ממשפחתי למשהו מאוד 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 גדול. הוא מרוויח מיליוני דולרים והשם שלו מאוד מאוד מוכר, וכפי שאתם מתארים לעצמכם זה כבר הולך למקומות של מתח ודרמה ופשע כמובן, לא מעט איומים ולא מעט יריות. ואני רוצה לבחון מקרוב ארבעה שיעורי כתיבה שאני לקחתי מהסדרה הזו. אם לא צפיתם בסדרה, אני ממליץ לכל אחד ואחד מכם לעשות זאת, ואם צפיתם בעבר ועברו כמה שנים, אולי כדאי שתלכו ותצפו בכמה פרקים אחרי ההזנה לפרק הזה, וככה תבחנו מקרוב את הנושאים שאני מדבר עליהם. הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה התפקיד של האנטי גיבור. בואו נדבר רגע על מה זה אומר אנטי גיבור. מבחינתי אנטי גיבור זו הדמות הראשית, אבל זו דמות שקשה מאוד להתחבר אליה. כלומר, היא עושה המון המון טעויות. ואני חושב שהדמות של וולטר ווייט זה הדוגמה הקלאסית בחוויה שלי לאנטי גיבור. כי הוא נראה מאוד יורמי ומשעמם, הוא מתנהג מאוד מאוד משעמם, וגם כשהוא עושה החלטות טובות, בסופו של דבר ההחלטות האלה מצטיירות אולי כטובות עבורו. הוא מתנהל בהמון אגו. הוא חושב על עצמו הרבה פעמים גם כשזה לא מרגיש ככה, הוא דמות מאוד מעניינת, כי מצד אחד הוא הגיבור, וכשאנחנו צופים בסדרה אנחנו רוצים להתחבר לגיבור באופן קבוע, אנחנו רוצים להרגיש קרובים אליו. ככל שאני מרגיש יותר קרוב לגיבור הראשי, ככה אני נהנה יותר בסדרה, אבל כל כך הרבה פעמים הוא לא נותן לנו את הסיבה להתחבר אליו, ההפך, הוא נותן לנו את הסיבה להתרחק ממנו, ופתאום אנחנו מרגישים שאנחנו יותר קרובים לאשתו, שהיא דמות משנית, או לשותף שלו, ג'סי, שהוא דמות, אפשר להגיד ראשית, אבל לא ראשית כמו וולטר, והוא האנטיתזה של, הוא הדוגמה הקלאסית של אנטי גיבור. וכשאנחנו כותבים סיפורים, וכמובן כל מה שאני אגיד כאן הוא לא רלוונטי אך ורק לכתיבת תסריט, הוא רלוונטי לכל סיפור באשר הוא, זה לא משנה אם אנחנו כותבים תסריט לסדרה, לסרט, מחזה או ספר. או סיפורים קצרים, זה לא רלוונטי. האנטי גיבור הוא דמות מאוד מעניינת, ורובנו בורחים, ואני חייב לשתף גם אני בתור כותב יוצר, אני בורח מהאנטי גיבור, אני מייצר גיבורים שהם בדרך כלל מאוד לייקבול, שמאוד קל להתחבר אליהם, כי ככה אני מרגיש ככותב וכיוצר שהרבה יותר נוח לי במידת מה להביע את מה שאני רוצה להביע ברמה העלילתית וברמה הסיפורית. מי מכם שהתנסה בעבר עם אנטי גיבור, יודע שהרבה פעמים האנטי גיבור יעשה פעולות שאנחנו לא היינו עושים. ולעיתים כשאנחנו כותבים אנטי גיבור, אנחנו מרגישים מרוחקים ממנו במידת מה. כי האנטי גיבור לא מעביר את הערכים שלי. וזה אתגר מאוד מאוד מעניין עבורנו ככותבים. לכתוב על גיבור שאנחנו לא עפים עליו, בלשון המעטה. וזה משהו שאני חוויתי כצופה בסדרה שעובר שורות באופן קבוע. כלומר, יש רגעים שאני מאוד בעדו, אבל בהמון רגעים אני פשוט לא מצליח להבין את ההחלטות שהוא מקבל, את דרכי הפעולה שלו. וזו ההגדרה הקלאסית של אנטי גיבור מבחינתי. באמת ההגדרה הקלאסית, וזה מה שאני לקחתי מהסדרה הזאת. האמונה שאנטי גיבור יכול להוביל סיפור במקום מאוד מאוד בטוח. אני חייב להודות שהיו לי הרבה ספקות לגבי אנטי גיבור, עד הנקודה שצפיתי מחדש בסדרה והבנתי את התפקיד הזה שהוא מקיים. כלומר, זה נותן לי את המקום בתור צופה או בתור קורא לקבל את הדברים כמו שהם. כלומר, אם אני מרגיש קרבה מסוימת לגיבור ואז הוא עושה פעולות שטובות עבורו, אז אני בעדו, זה ממש כמו לצפות בקבוצת כדורגל, אני מעודד אותו. אבל כשהאנטי גיבור עושה את הפעולות האלה, גם אם איזה פעולות טובות, זה כל מיוצר עבורי איזשהו מפגש מאוד מוזר. ואתם יודעים, בסוף כקורא או כצופה, אני רק רוצה להרגיש. זה כל מה שאני רוצה לחוות, אני רוצה להרגיש, אני רוצה להתבלבל, אני רוצה לכעוס, אני רוצה לשמוח, והאנטי גיבור מייצג את המקום הזה, הוא גורם לי לחוות הרבה הרבה תחושות והרבה רגשות סביב התנועה שלו בסיפור. אז זה הנושא הראשון שרציתי לבחון מקרוב, האנטי גיבור. הנושא השני זה מה שנקרא השהיה סיפורית, וזה מה שאנחנו פוגשים הרבה פעמים בעולמות הספרות, לא המון בעולמות הטלוויזיה, כי בדרך כלל בטלוויזיה ובקולנוע, התנועות הן הרבה יותר מהירות והרבה יותר אינסטנט, בעיקר בקולנוע. מה שאני מאוד מאוד אוהב שקורה בעולמות הטלוויזיה, זה שהפרקים מתארכים. לפני 20 שנה סדרות לא היו, פרק של סדרה לא היה שעה או שעה ו-10 דקות, הפרקים היו במקסימום 40-45 דקות, והפרקים מתארכים וזה נותן הרבה הרבה יותר מקום לעומק. ואני תמיד אוהב להגיד, גם כשאני מדבר על כתיבת ספר, גם על כתיבת תסריט, שהמפתח שלנו ללב הקורא או ללב הצופה זה אותנטיות. מאוד קשה לנו לחדש. כולנו בטוחים שהרעיון שלנו הוא יחיד במינו, אבל אם נאמר את האמת, ואני לא רוצה לבאס אף אחד חלילה, אבל אנחנו חיים בעידן שכבר כתבו על הכל. עשו סרט על כל נושא, סדרת טלוויזיה על כל נושא, וכתבו כנראה עשרות ספרים על כל נושא. אם אנחנו במרדף של לחדש, אני אביא כל איזה מיליון דולר הידיעה, כנראה שיהיה לנו מאוד מאוד קשה למצוא אותו, כנראה שיש רעיונות מאוד אחדים וספציפיים שלא כתבו אותם עדיין. וזה בסדר. אני לא מחפש בהכרח את הלחדש, אני מחפש את הלרגש. ואני מאמין שככל שאני אכנס יותר לעומק בתור כותב, ככה אני מצליח ליצור יותר אותנטיות בסיפור, ויותר רגש ויותר עומק בסיפור. וככל שאני אצליח ליצור אותו עומק, אני אגרום לקורא פשוט להישאר, או לצופה פשוט להישאר, וזה כל מה שאני רוצה. אני רק רוצה, בהמשך למה שאמרתי על האנטי גיבור, אני רק רוצה לגרום לקורא להרגיש. עכשיו שימו לב למשהו, לדבר מאוד מעניין שקורה בסדרה, בשובר שורות. יש פרקים שלמים שבמרכאות לא קורה כלום. פרקים שלמים שממש ממש לא קורה כלום. אני אומר במרכאות לא קורה כלום, כי כמובן שיש דינמיקה בין הדמויות, ואיזושהי תנועה קבועה בין הדמויות, ודיאלוגים מאוד עמוקים, ובלבולים ומסעות פנימיים ורוחניים של הדמויות, אבל ברמה של האקשן לא קורה כלום. כי בהרבה הרבה סדרות שהן תכלס אקשן ופשע, כל הזמן קורה משהו. בכל פרק יש יריות ומישהו בורח ומישהו ניצל ומישהו מת. ובשובר שורות יש רצף של פרקים שלמים, שבמרכאות אין בהם שום אקשן, לא קורה בהם כלום. אבל בעצם נוצרת בניית ציפיות חדשה לקראת הפיק הבא. ותסתכלו על זה כמו איזה רכבת הרים. יש רגעים שהסיפור רגע נח ובונה את עצמו, ורגעים שהסיפור בפיק. ואחרי שהסיפור בפיק הוא שוב בונה את הפיק הבא. אני בקורא זה בעולם הספרותי פרקי גשר. לא כל הפרקים נולדו שווים. לא כל הפרקים נועדו להזיז אותי בכיסא. יש פרקים שנועדו, פרקי טלוויזיה דרך אגב, פרק של סדרה או גם פרק של ספר. יש פרקים שנועדו לבנות את המתח לקראת הדבר הבא. נכון, אנחנו לחלוטין לא רוצים לשעמם את הקוראים, ויש רגעים בשובר שורות שאנחנו באמת מרגישים לעתים משועממים. אבל אם אנחנו מחזיקים מעמד ותופסים את עצמנו ונשארים מספיק זמן, זה יהיה שווה את זה. וזה משהו שאנחנו רוצים לבחון בתור כותבים ויוצרים. כלומר, הרבה פעמים אני מוצא את עצמי ככותב, בורח מפרקי הגשר. כלומר, אוקיי, אני יודע שהדמות בנקודה א', אני יודע שאני רוצה להביא אותה לנקודה ב', אבל באמצע אני צריך לכתוב כל מיני פרקים שלא מרגשים אותי מדי, ואני מוצא עצמי קופץ קדימה ואז חוזר אחורה וקצת בורח מהפרק הזה. אז תדעו שזה פשוט חלק. לא כל הפרקים נועדו לחיות בדציבלים גבוהים. לא כל הפרקים צריכים להזיז אותי בכיסא ולמתוח אותי, גם אם אנחנו כותבים מותחן, שיא המותחן. לא כל הפרקים נולדו שווים. וזה מה שמאוד חשוב לי לקחת כשיעור משובר שורות. כמובן שאנחנו לא רוצים לשעמם. אנחנו כן רוצים לבחון את עצמנו באופן קרוב ולשאול, אוקיי, כמה זמן עבר מאז הפיק האחרון? ולא כל פיק צריך להיות סופר דרמטי. פיק צריך להיות רגע שתופס את תשומת הלב של הקורא או של הצופה באופן קצת יותר מהרגיל. מתי זה קרה בפעם האחרונה בסיפור שלי? ותשימו לב ששובר שורות עושים את זה הרבה. יש להם פרקים שלמים של המון 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 אקשן ופרקים שלמים של תנועה מאוד מאוד איטית, והיא ברובה דיאלוגים בין הדמויות, רגעים קצת יותר אינטימיים, בלבולים של הדמויות. תמיד קורה משהו. תמיד קורה משהו בסיפור, אבל האינטנסיביות משתנה באופן קבוע. ויש לנו איזושהי אמונה ככותבים, בגלל שאנחנו חיים בעידן שהוא אנחנו 2024 נכון להקלטת פרק זה, והכל מאוד מהיר והכל אינסטנט והכל רגעי, יש לנו איזשהו, איזושהי אמונה שאנחנו צריכים לשמור על תדר מאוד מאוד ספציפי, אבל זה לא נכון. אני לא חושב שזה טבעי לשמור על תדר גבוה לכל אורך הסדרה, או לכל אורך הספר, או לכל אורך הסרט. זה לא דבר שהוא הגיוני. אז זה בסדר שיש רגעים שהם קצת יותר נמוכים ורגעי פיק, והסיפור מתקיים איפשהו באמצע, ואנחנו רוצים ללמוד ככותבים, וכמובן ללמוד על בשרנו, כי אף אחד לא ילמד אותנו איך לעשות את זה. אנחנו לומדים דרך הניסיון שלנו, שיש רגעים גבוהים, רגעים נמוכים, והסיפור מתקיים איפשהו באמצע, ואנחנו לומדים לג'נגל, ואנחנו לומדים לחיות את הריקוד הזה, ולכתוב את הריקוד הזה, במידת מה. השיעור השלישי שלמדתי, דיברתי על האנטי גיבור, דיברתי על ההשעיה בסיפור, הסספנס, רגעים שהם קצת יותר נמוכים. הדבר השלישי זה התפאורה. הסיפור ברובו מתקיים בניו מקסיקו, ובעצם זו מדינה בארצות הברית, והיא מתוארת בסיפור כמקום מאוד מאוד משעמם. מקום מאוד משעמם, יש שם המון מהגרים מקסיקנים, באופן טבעי בסיפור הרבה הרבה מהאקשן סביב הסמים קורה סביב הקרטל המקסיקני, אבל באופן כאילו יש מין תחושה מאוד משעממת, מדברית, לא קורה כלום, שקט טוטאלי. ואני מאוד אוהב את המקום, את התפקיד שהתפאורה משחקת בסיפור. כי מצד אחד הסיפור הוא מאוד משעמם ברמת התפאורה. כלומר, מדבר, לא קורה כלום, עיירה מנומנמת, גם הדרך שבה הגיבור מתלבש, והעבודה שלו כמורה, והוא עם המשקפיים והכל, כאילו מאוד משעמם. אבל בו זמנית יש המון 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 רגעי אקשן באופן יחסי אל מול השעמום. ומצד אחד זה גורם לי בתור צופה להרגיש נינוח בשעמום הזה, אבל מצד שני אני כל הזמן מחכה לרגעי הפיק. כלומר, אם הסיפור היה מתקיים בניו יורק, ניו יורק שהיא עיר מאוד מאוד שוקקת ויש בה המון תנועה והרבה אנשים והמון צפירות, זה לא קורה בסיפור הזה. הסיפור, הבסיס שלו, מתקיים במקום מאוד מאוד משעמם. ובתוך השעמום הזה, היוצרים של הסדרה מצליחים ליצור סיפור עם המון המון תנועה, נקרא לזה. שוב, אני לא משווה את התנועה של הסיפור הזה לסיפורים אחרים, כי לפני רגע אמרנו שיש הרבה רגעים שהם קצת יותר נמוכים, אבל זה מדובר בסיפור פשע, המון אנשים נרצחים, המון יריות, המון סמים, המון אקשן, המון שוטרים, יש שם המון המון תנועת פשע, תנועה לא רגילה ביום יום שלנו. אני מניח שרוב מי שמאזין לפרק הזה מעולם לא יתעסק עם קרטל מקסיקני בכל מה שקשור למחירת סמים, אז יש כאן משהו שהוא מאוד מאוד לא רגיל. תנועת פשע קבועה בתוך מקום מאוד מאוד משעמם, הרכבים מאוד מאוד משעממים, יש מין תנועה מאוד מאוד משעממת, והמשחק הזה, הריקוד הזה בין התפאורה, שבחוויה שלי מייצרת בסיס מאוד מאוד טוב לכל הסיפור, בסיס מאוד מאוד טוב, כי אני כל הזמן מרגיש לי נוח בתוך השממה הזו, בתוך המדבר הצחיח הזה, לבין האקשן הפשעי שקורה בסיפור. וזו הזדמנות עבורנו לבחון בזכוכית מגדלת את התפאורה של הסיפור שלנו. עכשיו כן, יכול להיות שאנחנו כותבים על תל אביב, וכולנו מכירים את תל אביב, אבל מהי תל אביב עבורנו? אם אני כותב סיפור על בת ים ונולד לצורך העניין, כן, אני תל אביב במקור, אבל לצורך העניין נולדתי בבת ים, מה בת ים מסמלת עבור הסיפור? מה היא מסמלת? האם המקום הזה הוא מקום שנותן לגיבורים שלי את מה שהם רוצים? האם זה מקום שמונע? האם זה מקום שהוא מלא באפשרויות או מלא במכשולים? וזה לא רק, לא בהכרח רק העיר הספציפית או הלוקיישן הספציפי, אלא העולם שהדמויות חיות בו. אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה שאני אופטימיסט חסר תקנה. וכשאני כותב סיפור, אז גם הדמויות הן, הן מאוד אופטימיות. וגם העולם הוא מאוד מאוד אופטימי. כלומר, העולם שלי בשני הספרים שיצאו לאור, זה עולם שהוא, אם תעשה טוב, יקרו לך דברים טובים. כלומר, התנועה הבסיסית של העולם היא תנועה טובה. נכון שקוראים לגיבורים שלי כל הזמן דברים מאתגרים, כי זה הסיפור ואלה החיים, וגם לי כאדם קוראים לא מעט דברים מאתגרים ביום יום, אם זה ברמה הזוגית, ברמה המשפחתית, ברמה של העבודה, לכולם יש אתגרים, אבל אני באמת מאמין שהעולם הוא מקום טוב. שוב, זה רגע הטייק שלי, אני לא, זה חלילה לא בא להגיד לאף אחד איך העולם שלו צריך להיות, אבל אני כן רוצה לשאול את עצמי את השאלה הזו, ואני מרגיש שהמדבר הצחיח הזה אל מול האקשן הפשעי הוא לא מקרי. יש כאן מישהו שישב וחשב על הדברים, וזו הזדמנות עבורנו לעצור ולחשוב על התפאורה שלנו בסיפור, ואיזה תפקיד היא משחקת. בחוויה שלי זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. הנושא הרביעי שאני רוצה לדבר עליו, זה המוטיב הסיפורי. הרי בכל סיפור יש מוטיבים, בין אם נרצה ובין אם לא. המוטיב יכול להיות מאוד מאוד מפורסם, כמו הטבעת בשר הטבעות. כל הסיפור, שלושה ספרים, רץ סביב טבעת אחת. הטבעת הזאת משדרת המון המון כוח, ומשדרת דברים מאוד מאוד גדולים. אבל בכל סיפור יש מוטיב. הגיבור שלי בספר הראשון נוסע להודו אחרי אהבה. אז אהבה היא מוטיב. לצד הדבר הזה, הגיבור יוצא איזשהו מסע של עצמאות. לקבל החלטות, לסמוך על האינטואיציה שלו, אז גם עצמאות היא מוטיב. גם אנחנו לא קוראים לילד בשמו. גם אם הגיבור שלי לא מתעורר בוקר ואומר, הבוקר אני רוצה להיות עצמאי. כלומר, המוטיב לא חייב להיות מילה מסוימת שחוזרת, או אובייקט מסוים שחוזר בהכרח, אלא ערכים מסוימים. ואני הרגשתי שהמוטיב הסיפורי, דרך אגב, המוטיב מגיע מהמון המון צורות ספרותיות, קולנועיות, וגם ברמת הטלוויזיה. כלומר, בכל טקסט וסיפור שאנחנו כותבים, אנחנו יכולים למצוא את המוטיבים. יש שני מוטיבים מאוד מאוד חזקים שחוזרים בשובר שורות. והראשון בחוויה שלי היה המשפחה. הרי סיפרתי לפני רגע, הוא מקבל החלטה לשמור על המשפחה שלו. הוא מתחיל לעבוד בעולמות מאוד מאוד אפורים, בלשון המעטה, כדי להשאיר למשפחה שלו חיים נוחים ביום שאחרי לכתו. והמשפחה היא בעצם איזשהו מוטיב שחוזר כל הזמן, כי הוא גם, יש שם איזושהי קרבה לדודים נקרא לזה, ויש לו ילד אחד מבוגר, ויש עוד ילדה שלאורך הדרך גם נולדה. כלומר, המשפחה היא מוטיב חוזר. כלומר, כל הזמן יש מין קרב של הגיבור בין הרצונות האמיתיים שלו, כי הוא מודע לזה שהוא לא חי את החיים שהוא רוצה, הוא מודע לעובדה שהוא עשה המון המון ויתורים, לבין המקום שלו, התפקיד שלו להיות איש משפחה, כפי שהוא רואה איש משפחה למופת. לצד הדבר הזה, אנחנו נתקלים במרדף אחרי כוח. הוא התחיל ממקום מאוד מאוד אותנטי. הוא התחיל את המסע הזה נטו מלדאוג למשפחה שלה, ופתאום הוא קיבל המון המון כוח לידיים. פתאום הוא קיבל מיליוני דולרים. פתאום אנשים מדברים עליו באופן שמעולם לא דיברו עליו, באופן של הערצה, באופן של כוח. הוא נהיה ממש דמות בעולם הזה, בעולמות הסמים. ופתאום הוא נשאב לכוח הרבה יותר מהמשפחה. עכשיו אני לא אעשה לכם ספוילרים של מה קרה עם המשפחה בסופו של דבר, כי אני לגמרי מזמין כל אחד ואחת מכם לצפות בסדרה הזאת כשיעור מאוד מאוד חשוב עבורנו ככותבים ויוצרים, אבל בסופו של דבר הכוח הופך להיות מוטיב חוזר שגורם לקבל החלטות מאוד מאוד גרועות לגבי המשפחה. זה התחיל כסיפור של אני רוצה לדאוג למשפחה שלי, אבל לאט לאט זה הלך למקום של הכוח, היכולת שלו לגדול ולצמוח ולהרוויח יותר ולהיות יותר גדול כדמות בעולמות האלה. יש פה איזשהו מפגש מאוד מאוד לא צפוי. כי זה התחיל במקום מאוד אותנטי, אבל לאט לאט, אתם יודעים, זה מה שאתם מדברים על פוליטיקאים בישראל, בלי לדבר לעומק, כי אני לעולם לא אדבר פוליטיקה כאן. אבל אומרים את המקום הזה שכולם מגיעים עם כוונות טובות ומשהו קורה בדרך. אז זה בדיוק מה שקרה לוולטר ווייט. הוא התחיל במקום מאוד מאוד אמיתי, מאוד צנוע, של נטו לדאוג למשפחה שלו אחרי הבשורה שהוא קיבל, ולאט לאט הוא פשוט, הכוח הזה משקר אותו, והוא סוג של מתמכר אליו בזווית כזו או אחרת. אז המוטיב הסיפורי מאוד מעניין, וגם איזושהי הזדמנות עבורנו, בספר הבא שאנחנו קוראים, בסדרה הבאה שאנחנו צופים בה, לחפש את המוטיבים גם אם אין להם שם, או גם אם זה לא אובייקט ספציפי. כלומר, מהו המרדף של הדמות? מה המניעים של הדמות? אהבה, זוגיות, כסף, הצלחה, הגשמה עצמית, כוח, מה המניעים של הדמות ומה, איך המוטיבים האלה מצטיירים וחוזרים באופן קבוע בכל פעם כמובן בזווית אחרת, כי הגיבורים עוברים כל מיני גלגולים וכל מיני תהליכים. ועד כאן הפרק הזה ששי כתיבה, באמת רציתי ככה לבחון מקרוב את העולמות של שובר שורות, ובאמת דיברנו על ההשייה והסספנס בסיפור ופרקי הגשר, התפקיד של האנטי גיבור, התפקיד של התפאורה והמוטיב הסיפורי. וכרגיל אני אשמח שאם לקחתם ערך מהפרק הזה, תמליצו לחבר או חברה, בן או בת משפחה, כדי לעזור לי להמשיך להפיץ את הטוב בעולם. וכרגיל אנחנו ניפגש בפרק הבא, להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.